מוגש על ידי ישיבת מעלות.
פרש לפרשה התחלת הפרשה והיגש אליו יהודה נדרש יש מקום להתבונן בו בכמה כיוונים והיגש אליו יהודה כתיב תפוחי זהב במשקיות כסף דבר דבור על אופניו כן, זה פסוק במשלי תפוחי זהב במשקיות כסף דבר דבור על אופניו נקרא את המדרש רק ננסה להסביר קצת את העניין תרגם אקילס הגר אונקלוס חיזורין דדהב בגוד דסקרין דקסף כלומר חיזורין זה תכשיטים דברים מיוחדים תפוחים מקושטים קישוטים של זהב בתוך סלצילה של כסף דבר דבור על אופניו מה אופן הזה מראה פנים מכל צד כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדיבר עם יוסף אז בעצם באים לומר לנו ש כתפוחי זהב משקיעות כסף, כך דבר דבור על אופניו, כך היו דבריו של יהודה, נראים לכל צד. אז מה המשמעות של הדבר? התפוחי זהב ומשקיעות כסף, מסביר הרמב״ם, והביא את זה השלה, בעניין של לימוד התורה. אז הרמב״ם מסביר שדברי הנביאים בנויים בצורה כזאת של תפוחי זהב משקיעות כסף. מה זה משקיעות כסף? יש סלסילה של כסף, יש בחורים דקיקים, דקים דקים. כשאתה רואה את הסלסילה, מסתכל ככה כמו אורח שהולך ככה עובר, אתה רואה סלסילה של כסף יפה. ונחמד לך לראות וכיף לך בעיניים. מי שמתבונן היטב מגלה חורים, ודרך החורים הוא מגלה את הזהב שבפנים. הוא רואה הרבה יותר מזה, הוא רואה זהב. אבל שזה צריך להתבונן היטב, כי הסלסילה הוא כלפי חוץ נראית כשל כסף. ומי שמתבונן היטב מגלה את הזהב שבתוכו. אומר הרמב״ם, כך דברי נביאים בנויים, שכלפי חוץ הם יפים, אתה שואל, פסוקים של ישעיהו, פסוקים, יפה, דברים יפים. מי שמתבונן עמוק עמוק, מגלה את הזהב שבפנים, פי כמה יותר. כמו שחזל אומרים על הפסוק, הוא זהב הארץ היא טוב, על אין תורה כתורת ארץ ישראל, זה אותו עניין. השלם מביא את זה על הנקודה הזאת, שגם כל דברי תורה, דברי חזל, דברי הגמרא, כל דברי תורה הם בדיוק במבנה הזה של תפוחי זהב בסלסילות של כסף, במשקיות כסף. משקיות זה לשון משקית, לשון ראייה. שאתה מסתכל, אתה לומד סוגיה, הכל בסדר, עם הראשונים, אתה מסדר אותם במסדר, את החקירות, ובסדר, סוגיה נחמדה, יפה מאוד, הבנת את הסוגיה, לקחת את המסקנות, והכל בסדר. כשמתבונן עמוק, מגלה חורים בסוגיה, ודרך החורים של הסוגיה, הוא מגלה את הזהב שבפנים, את הנשמה של הסוגיה, את הרוח של הסוגיה. הוא לא רק רואה את הסלסילה, אלא הוא רואה את העומק הפנימי, כך אומר השלה. שהתורה כולה בנויה במבנה הזה, של תפוחי זהב במשקיעות כסף. יש תפוחים של זהב שנמצאים בסלסילות של כסף, שהתפקיד שלנו זה לגלות את החורים שבסוגיה, דרך החורים האלה להגיע לזהב. מה זה החורים? החורים זה כל מיני קושיות שיש לנו. קושיות בפשט, המילים לא מובנות, קושיות בסברה, סתירות ממקום למקום. כל מיני שאלות שעולות לנו, שהן מובילות אותנו למבט פנימי יותר על הסוגיה. להסתכלות, ודרך זה אנחנו מגלים את הזהב. דרך החורים הללו, בהתבוננות עמוקה יותר, מגלים את הזהב של הסוגיה. וזה ההבנה, כפי שאומר הרמב״ם, והשלם מביא את זה על כלל התורה, של תפוחי זהב ומשקיעות כסף. אומרים לנו חז"ל, במדרש, שזה מה שיהודה דיבר. זה המבנה של דבריו של יהודה. היה בהם את הנקודה של הכסף, וכשמתבוננים היטב, מגלים עומק, לפנים מעומק בדברים שלו, ומגלים את הזהב, את כל הדברים הכי עמוקים שאתה מגלה בעצם בתוך דברי יהודה. מה הכוונה? חז"ל דורשים, גם כן יש פה דרשה אחת כזאת, אבל חז"ל הזכרנו את זה, וזה רק רוצה להביש את זה על זה ולנסות להעביר את זה גם לתובנות של ימינו. בעצם מה שחזל דורשים את הפסוק, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה, הזכרנו את זה כמה פעמים, צריך להזכיר את זה עוד כמה פעמים. כן, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה, אומרים חזל שלוש דרשות. דרשה אחת, מים עמוקים עצה בלב איש, זה יוסף. ואיש תבונה ידלנה, זה יהודה. דרשה שנייה, זה המדרש פה מביא. דרשה שנייה, מים עמוקים עצה בלב איש, זה יהודה. ואיש תבונה ידלנה, זה יוסף. דרשה שלישית, מים עמוקים עצה בלב איש, זה הקדוש ברוך הוא. ואיש תבונה ידלנה, זה יוסף. מה הפשר העניין? אז באמת יש פה שלוש רמות של עומק בסיפור הזה של יהודה, וזה בדיוק תפוחי זהב משכיות כסף. הדרשה הראשונה זה הסיפור המקומי. הסיפור המקומי, יהודה ניגש ליוסף, למה הוא ניגש? כי הוא רוצה להבין מה בן אדם הזה רוצה, והוא רוצה להוציא ממנו את הבקשה שלא יעשה לבנימין כלום, כי עבדך ערב את הנער, יושב לעבדך תחת הנער, כי אני ערבתי לו, ואני מבקש טובה, זה הצד המקומי. מה העומק יותר גדול? זה מה יוסף רצה בכל הפרשה. יהודה לא יודע שום דבר. יש עם איזה שליט מצרי שהם לא יודעים מה ומה מה הוא רוצה מהם. הוא מנסה לדבר על ליבו. זה המקומי. מה יוסף רצה? למה יוסף גלגל את כל הגלגולים האלה? יוסף רצה לקחת את בנימין ורצה לראות אם בני לאה ימסרו את הנפש על בני רחל, על בן רחל, שזה בעצם הכפרה, כי הייתה, היה מאבק, מאבק גדול בין לאה לבין רחל, והתקנה רחל באחותה ולאה סנועה, והיה מאבק גדול ביניהם, שהמשיך הלאה אל הבנים, לקנאה בין הבנים, בני רחל לבני לאה, והמשיך הלאה במלכות יהודה ומלכות אפרים, וממשיך הלאה במשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, וזה קרה, ומה ש... ביקש יוסף, זה רצה לבחון ולהביא אותם למסור את הנפש על בני רחל, כדי שהמשפחה תרד למצרים לא במחלוקת, שאז אין סיכוי שישאר, שזכר יישאר מזה, אלא שירדו בצורה מלוכדת, באהבה גדולה, באחווה, בנכונות למסור את הנפש, שזה הסיכוי לשרוד את הגלות הזאת. כי אם לא זה, אם במחלוקת, אז ייפרדו ויעופו לכל עבר. אז יוסף מבקש להוציא מיהודה את המילים, ישראל ערבים זה בזה, עבדך ערב את הנער. ברגע שיהודה אומר את זה, לא יכול יוסף להתאפק והכל בסדר. אז זה העומק היותר גדול. יהודה זה משהו מוקים, זה הסלסילה. יוסף זה הזהב שבתוך הסלסילה. זה האמירה, עבדך ערב את הנער, הגילוי של הערבות הדדית שהיה פה. שיהודה אפילו לא שם לב, שברגע שהוא מוכן לשבת וזה, אז הוא מוסר את נפשו על בני רחל, זה מה שהמטרה של כל הסיפור הזה, של כל מכירה, כל הסיפור, כל צורת גלגול, העניין של הצורה לרדת למצרים. אז זה עומק יותר גדול. ויש עומק עוד יותר גדול. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה אם הוא קים מצב בלב? זה הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, עם ישראל צריך להיווצר, ולא ניכנס כרגע, בעריכות גדולה, יש מה לדבר על זה שעם ישראל צריך להיווצר במצרים, לעבור את כור ההיתוך הזה, ולהפך להיות אומה מחדש, ולבנות מציאות חדשה של אומה בישראל. ועל זה צריכים לרדת לעבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אבל לא יכולים לפני כן, צריכים לעבור את כור ההיתוך הזה, כדי שתצא אומה שלמה, שמכף רגל ועד ראש, מעקב עד ראש, כלשונו של הרב קוק, כולה ישראל, כולה מציאות ישראלית. ועל זה מביא הקדוש ברוך הוא את כל ירידת מצרים, זה רצון השם. והוא מגלגל את כל הגלגולים, איך ירדו בישראל למצרים, בצורה כזאת שישרדו. אז הוא, יש לו, יוסף הוא המושל, ומוריד את המצרים, ומקבלים מקום, ונוצרת ככה איזו מסורת של עם ישראל במצרים. אחר כך, באמת מענים אותם, ועינוי גדול, מה שנקרא בהמשך, בתחילת שמות, עינוי גדול ומציאות קשה, אבל זה אחרי שכבר יש את הבסיס, שישראל ירדו כמו שירדו למצרים. וזה הרצון של הקדוש ברוך הוא בתוך כל העניין. ויש עוד יותר מזה, מה שאמרנו, יצירת עם ישראל ולדורות עולם. מה מצרים נתנה לנו? זכר ליציאת מצרים, כל המצוות, כל התורה, כל זכר ליציאת מצרים. יש כאן עומק לפנים מעומק, מה קרה במילים האלה, והיגש עליו יהודה. זה סיפור מקומי, סלסילה של כסף, נחמדה, פרשה נחמדה לקרוא, אבל יש כאן עומק לפנים מעומק, דברים לאלפי שנים, ועומק אלוקי שמתגלה פה. זה תפוחי זהב משקיעות כסף, כלפי חוץ אנחנו חיים כל מיני מאורעות, ולא מבינים שזה מאורעות שיכול להיות שהן היסטוריות, מה שחזל אומרים, לעולם יקיים אדם מצווה בלב שלם, שילו ידע, בועז, שהכתוב מכתיב עליו, והצבות לכלי, הגלים פתומות היה נותן לה. כשאתה נמצא באיזה אירוע, באיזה סלסילה של כסף, נחמדה, ואתה לא מבין שעכשיו אתה בונה היסטוריה, שהימים האלה הם דרמטיים מבחינה היסטורית, ויכול להיות שמעשה שלי כזה או כזה ישנה את פני המציאות. זה עכשיו מחזל, לא יודע מה יעשה, כל אדם, כל מצווה, כל דבר בלב שלהם, אתה לא יודע, אולי אתה הופך עכשיו את העולם. וזה בעצם הלימוד הגדול שיש פה, שכלפי חוץ ואנחנו נראים ימים שגרתיים, ובעומק יש כאן תהליכים אדירים שמתרחשים. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים לבחון גם את התקופה שלנו. יש כאן סלסילה של כסף, מאורעות שעוברים על עם ישראל, וגם הסלסילה היא חשובה. זו ההתחלה, להיות רגישים, אנשים שסובלים, אם זה משפחות, אם זה פצועים, אם זה שכול, חיילים שבמסירות נפש וקשה להם, צריך לעודד ולעשות כמה שיותר לעזור להם. ובעורף, משפחות שדואגות ועם קשיים. ויש כאן מאבק מול ארגונים שמחפשים אותנו ומחפשים ארגונים שהם גם רוחניים. ויש כאן את הסלסילה, את הצורה החיצונית של ההסתכלות על הדברים, שהיא חשובה והיא התחלה של הכל. אבל צריך להבין שזה לא בזה נגמר ומתחיל הכל. יש גם תפוחי זהב בפנים. כשיש מלחמה בעולם מתעורר כוח משיח. יש צורה איך מבקשים מהקדוש ברוך הוא להנהיג את ישראל ברחמים. יש הכל קול יעקב, והידיים ידי עשיו שדורשים חז"ל שכל זמן שהכל קול יעקב, אין הידיים ידי עשיו שולטות. להבין שבסופו של דבר הנקודה הפנימית, הנחישות שלנו בתורה, זה מה שיקבע את כל העניינים. שלמדנו בשעתו, והלך אל ארץ בפני יעקב אחיו, שכשיעקב מגיע, שהוא בנחישות, באהבת הארץ, בקשר לארץ, באמונה גדולה שהארץ היא שלו, עשיו מחפש לו מקום. להבין את הזהב שיש לנו בתוך המציאות הזאת, ולהבין שהמציאות, הימים האלה יכול שיש להם השפעה לדורות, לשנים, ולא ייתכן, אלא ברור שלכל אחד ואחד מאיתנו, יש אפשרות להטות את המציאות לכאן ולכאן. בלימוד תורה, בעמקה בתורה, בעליית קומה, בעמקות, בהתבוננות, בקשר עמוק לתורה, בעבודה אישית, להיות מוסרי יותר, ערכי יותר, בעבודת השם, שהתפילה תהיה, בכוונה יתרה, עוד יותר להתפלל. ואנחנו יכולים בצורה כזאת ממש להטות את המציאות לכאן ולכאן. וזה הכל רובד לפנים מרובד, שהמציאות בנויה. וזה מה שאומרים חז"ל, תפוחי זהב משקיעות כסף, ככה היו דבריו של יהודה. אין להם את הצורה המקומית, לצורה העמוקה, לצורה עוד יותר עמוקה ועוד יותר עמוקה. וכך אנחנו צריכים להתייחס אל התורה ולעצמנו, ולמציאות שלנו ולתקופה שלנו. להבין שיש פה עומק לפנים מעומק. וכך להתייחס וכך להתנהג בתקופה הזאת, מתוך הבנה שלכל אחד, כולנו חיילים בצו 8 בתקופה הזאת. וכולנו צריכים להיות חיילים מסורים, ממושמעים, עם נכונות, עם נכונות באמת של מסירות נפש בחיים, שאדם כתוב ממית עצמו בעלה של תורה, אבל במסירות, כמו שחיילים באמת ממש במסירות עצומה נלחמים, אז במסירות עצומה, התפקיד שלנו זה להעצים את התורה, את העמקות שלה, שעל זה כתוב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ברחמים. ויחד עם זה, בהתנהגות נאותה, ראינו לפני כן את הנושא של מכילה, של לעשות טובה תחת רעה, להביא את מידת הרחמים אל העולם, שאנחנו זקוקים לה ביותר בזמן הזה. ואת העוצמה הרוחנית של עם ישראל, שזה המאבק שלנו, המאבק הוא מאבק רוחני. עמים הסובבים אותנו, מה הם רוצים מאיתנו? מה איראן רוצה? הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל אסור לשכוח את זה לרגע אחד. מה איראן רוצה? מי מכיר את זה? איפה זה? מה עשינו להם? תימן. מישהו שמע פעם שיש מדינה כזאת? דימנו על זה לא מזמן. מישהו שמע פעם, אם לא היה כמה תימנים בישיבה, לא הייתי יודע שיש מדינה כזאת בכלל. מי מכיר את זה בכלל? מה יש להם איתנו? מאיפה הם יודעים שיש ישראל בכלל? זו נקודה קטנה על המפה. איזה קשר יש לנו עם זה? זה רק מלחמה רוחנית, אין פה שום דבר חוץ ממלחמה רוחנית. להבין את זה שזה ממש, זה המלחמה, זה המאבק, מאבק רוחני לגמרי. ובהתאם אנחנו צריכים להגיב בתוספת רוחנית, זה הנקודה שהכי מאיימת עליהם. זה שתורה ועוד תורה, ואם הם ידעו שמלחמה כזאת מעצימה את התורה, זה ימנע מהם לעשות מלחמה. הם יבינו שזה מעצים את התורה, ועוד יותר פנימיות, ועוד יותר עמקות. זה יכול למנע מהם לעשות מלחמה. וזה בידינו ממש. ולכן להבין, זה תפוחי זהב מזכירות כסף, להבין שהתקופה יש לה עומק לפנים מעומק. ואנחנו כבני תורה ממש צריכים להגיע אל העומק הכי גדול שאנחנו צריכים להגיע, ולמצות את הימים הגדולים האלה, ולהיות שותפים בישועה שתצא מהימים האלה בעזרת השם במהרה לטובה ולברכה.